אתם מאזינים לתוכנית חקירה צולבת בהגשת שאול אייזנברג.
מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן רדיו סול, כאן שאול אייזנברג עם המפיק שוקי אברהם, והאורח שלנו הפעם לשעה הקרובה העיתונאי אביעד פוהורידס, עיתון ישראל היום, בין היתר גם מנחה שבתות תרבות. והמיוחד אצל אביעד, שמזה מספר שבועות הוא מסייר בנקודות רבות במדינת ישראל, בפרלמנטים שלפני הבחירות, ואני כבר הגדרתי אותו כמי שמעורה ברחשי הציבור לקראת הבחירות בתשעה באפריל. צהריים טובים לך, אביעד.
אהלן שאול, אתה יודע, מאזינות ומאזינים, הזכיר לי את הפריצות שלך בשבת בכל השלום לפני 30 שנה, לא השתנה שום דבר. שמח להיות פה, להתארח אצלך. נכון, אני בישראל היום בשנה וחצי האחרונות, ובאמת מאז שהתקבלה החלטה לערוץ לבחירות או להקדים את הבחירות, אז יש לי מדור במוסף שיש שבת של ישראל היום שנקרא ארץ בחירה, וכל פעם אנחנו בוחרים יישוב אחר שיש לו מאפיינים כאלה ואחרים מעניינים, ואנחנו באמת עושים סיבובים בכל הארץ. השבוע היינו בכפר סבא, שבוע שעבר באשדוד, בנתניה, בכפר אחים, ששם גרים משפחת גנץ ומשפחת ישראל כץ. היינו כמובן בסכנין ובסדרות ובבית שמש, מאוד מגוון, מאוד מעניין. השאלה באמת אם אנחנו מצליחים באמת להבין ולהרגיש את רחשי הציבור, נראה.
אז הזכרת קץ וגנץ, זה כמעט אנץ וגנץ. טוב, כן. תשמע, אביעד, אני חייב פה גילוי נאות, אני מכיר אותך עשרות בשנים כעיתונאי ספורט בכיר, כאחד שעשה את כל הקריירה שלו בספורט, ואני כבר מבטיח לך ומבטיח למאזינים שאת העשר דקות האחרונות אנחנו נקדיש לספורט.
לגמרי.
אבל בינתיים, אתה באמת, כפי שכבר אמרת, אתה חורש את הארץ. מה התחושות שאתה, הפידבקים שאתה מקבל מהציבור?
תשמע, שאול, זה מאוד מאוד מורכב. אני חושב שעם ישראל הוא עם מאוד מאוד מבולבל, ובעיקר מפוצל ומפולג. אמנם יש לנו, אנחנו באנו מ-12 שבטים, אבל כמו שאתה יודע, שאול, 47 רשימות בכנסת נרשמו, ומישהו היום דיבר איתי בפרלמנט שעשיתי בכפר סבא, שכבר בבחירות 1949 הראשונות לכנסת נרשמו 19 רשימות. רק קמה מדינה וכבר היהודים רבים ולא מצליחים לייצר סוג של, אתה יודע, שיח סביר בין מה שנקרא שני צדדים. כאילו, אנשים מדברים על זה שבארצות הברית הענקית עם 330 מיליון תושבים יש שתי מפלגות גדולות. באנגליה, ערס הדמוקרטיה והפרלמנט, יש 60-70 מיליון תושבים, יש שלוש מפלגות גדולות. ורק בישראל יש מה שנקרא ערב רב שיוצר קושי מאוד מאוד גדול לנהל מדינה הרבה פעמים.
כן, אבל אתה יודע, כבר היום למשל הודיע יום טוב סמיה שהוא לא מתמודד עם רשימתו לכנסת.
ובצדק.
אבל מי כמוך יודע, אולי מהסיורים שאתה עושה ומהפגישות עם פרלמנטים שאתה נפגש, שבסופו של דבר על הפרק לא 47 רשימות, אלא בוא נאמר 10 רשימות, 12 רשימות.
נכון.
הלא כך?
לגמרי. נכון. בסופו של דבר הסיפור מתנקז למפלגות שבסוף יעברו את אחוז החסימה, והן למעשה קובעות. וכמובן שיש את הסיפור הזה של מה שנקרא נתניהו נגד שאר העולם. למעשה יש לך את ה... בוא נגיד, הגרעין הקשה של תומך בנתניהו, שהוא, אנחנו רואים את זה כל הזמן בסקרים, יציב סביב 30 מנדטים מינוס פלוס, ואת הכוח העולה החדש, שלמעשה שואב כמעט את כל הקולות ממה שנקרא המחנה הציוני של 2015, וזה מפלגת כחול לבן, שאני רואה בסקרים של, בוא נגיד, של השבוע האחרון, מטפסת כמעט עד 38 מנדטים, אבל השאלה הגדולה תהיה, שאול, בסופו של דבר, על מי יטיל נשיא המדינה רובי ריבלין את מלאכת הרכבת הממשלה, ולמי יהיה מה שנקרא את אותו גוש חוסם.
תראה, כאשר אתה התחלת את הסבב שלך, הרשימה של גנץ עוד לא הייתה מאוחדת, נגד ביבי נתניהו עדיין לא הייתה המלצה לכתב אישום, זאת אומרת, החלטה לכתב אישום כפוף בשימוע, אתה מרגיש את השינויים שמתחוללים כן. גם בפרלמנטים המקומיים?
אז אוקיי, אז מצד אחד יש לך, כיוון שהליכוד נמצא במצב של סך הכל, יש רשימה והם מפלגה שהיא יציבה, היא מנהיג שהולכים אחריו באש ובמים, רוב הליכודניקים מקבלים את נתניהו ואת המנהיגות שלו בלי כמעט לבקר אותו, אם כי יש מה שנקרא בשוליים, הם לא רבים, אבל עדיין מה שנקרא, ואנחנו יודעים את זה, שאותם גנץ מחפש, אותם אנשים שאומרים, ברגע שיהיה אותם תומכי נתניהו, תומכי ליכוד, שאומרים שבאותו רגע שיש כתב אישום, אנחנו בחוץ.
אתה מתכוון אולי למרידור, שבסוף השבוע שמעתי אותו ברדיו, ברעיון מרתק, אני יכול לומר לך, הגעתי למקום היד שלי, נשארתי במכונית, שמעתי את הרעיון איתו עד תומו, או אפילו לבני בגין שאתמול צייץ.
כן, אבל תשמע, אני לא בטוח שאני יכול לקמת בכף את מספר האנשים בימין או תומכי הליכוד, מה שנקרא הליכוד הרך, שהם אנשים מסוגם של דן מרידור סלש בני בגין, שעדיין קיימים. אני לא משוכנע, אני לא בטוח גם שדן מרידור בבחירות הקודמות ב-2015 הצביע מחל. יכול להיות שבני בגין כן, כי בני בגין עשוי מחומרים אחרים.
הוא היה ברשימה
גם. בוודאי, היה ברשימה, אבל כיוון שהפעם לא, אני עדיין חושב שהוא יצביע מחל, כי הוא באמת, לא נראה לי שהוא מסוגל להצביע למשהו אחר. יכול להיות שהוא יישב בבית ולא יצביע, אבל לא נראה לי שהוא יצביע למפלגה אחרת. ואני לא יודע באמת כמה נותרו, בוא נגיד, בעולם שלנו, מבחינת האלקטורט, מסוגם של מרידור ובגין, שבאמת ההדר הביתרי ובראש מעייניהם, והם באמת יגידו, לא, זה מריח לנו לא טוב כל מה שעושה ראש הממשלה מבחינת המלחמה וההתקפה שלו על מערכת שלטון החוק, ולכן אני לא בטוח, אבל מצד שני, אני רואה הרבה מאוד אנשים באוקפם, בעמך, שמצד אחד יש כאלה שלא מעניין אותו, הם אומרים, אנחנו מוכנים לאכול את כל סיפור השמפניות, ואנחנו מוכנים לאכול את כל סיפור הסיגרים, זה לא מעניין אותנו וזה לא חשוב לנו. בשורה התחתונה, אנחנו מסכימים עם זה שנתניהו אומר, שמדובר בעשור הכי, בוא נגיד, מסגשג מבחינת מדינת ישראל, בשורה התחתונה, אנחנו בוטחים בו.
אני עוקב אחרי הכתבות שלך בימי שישי במוסף של ישראל היום בשבועות האחרונים, ואני שם לב שבעיקר החבר'ה בפרלמנטים השונים, איך אומרים, מדן ועד אילת, ואתה תפרט לאחר מכן, מדברים בעיקר על המפלגות הוותיקות. אני לא מגלה, למשל, אתה יודע, או שאולי אתה לא נותן לזה ביטוי, על אמירות חד משמעיות על מפלגות חדשות.
תראה, למשל מפלגת כחול לבן שהיא
כחול
למעשה...
כחול לבן זה ברור שזה החיבור עם כן, יאיר לפיד, כן. וזה גנץ וזה... זה,
על, למי,
יעלון,
על מי אתה מדבר, למי אתה מתכוון שאתה מדבר על מפלגות חדשות?
יש שם רשימה מכאן ועד להודעה חדשה.
אז אותם רשימות כנראה שהן פחות מעניינות את המיינסטרים. ובסוף...
אפילו בוא נאמר הימין החדש.
אז אוקיי, אז תראה, אני חושב שגם הציבור וגם הפרלמנטים האלה שאני פוגש אותם, הם לא כל כך יודעים לאכול מה שנקרא את הימין החדש, וכמו שאתה רואה את הסקרים, נפתלי בנט מאוד מאוד לחוץ, כי הוא מרגיש שמצד אחד, כיוון שהוא מה שנקרא עזב את הבית הפוליטי שלו, את המבדל, את המפלגה הדתית, ובנה מין איזשהו יצור כלאיים מוזר כזה של חילונים דתיים, הוא הלך למה שנקרא, הוא הסתכן מאוד מבחינת האימור הפוליטי שלו. ופתאום אתה רואה שאול בסקרים, שאיחוד הימין שנשאר מאחורה, הבית היהודי פלוס המפלגות הימין...
6-7 מנדטים והוא חמישה.
והוא אפילו, כן, הוא עכשיו נלחם על חייו, כי הוא מרגיש שנתניהו שוטה לו את המנדטים, ואתה רואה שההתקפה היום של בנט בכל השידורים שלו ובכל הנאומים שלו, הם לא נגד השמאל, אלא נגד נתניהו.
אותי מאוד מעניין לשמוע את תחושתך או את האינדיקציה שלך לגבי מפלגות ש... מזה כמה שבועות, אתה יודע, מציינים שהם סביב אחוז החסימה, בוא נאמר, כולנו, ישראל ביתנו, מרץ, אבל אתה יודע מהשטח אם המצביעים הנאמנים או האדוקים של אותן מפלגות, לדעתך ימשיכו לרוץ איתם.
אתה יודע, יש הבדל למשל בין נגיד מרץ לבין ישראל ביתנו של ליברמן, כי התחושה היא וההכרה היא שמרץ היא מפלגה אידיאולוגית. וליברמן הוא מה שנקרא בן אדם שואל פוליטי, אבל אידיאולוגיה גדולה אין סביבו, והבעיה הכי חמורה מבחינתו זה האלקטורט שלו. בוא נגיד שאם ב-CO הוא היה עם 15 מנדטים, וזה בגלל אותה עלייה גדולה של שנות ה-90, אז בוא נגיד שהאוכלוסייה הזו מתבגרת, חלקה הולכת לעולמה, והציבורים, בוא נגיד הבנים של הבנים כבר התערו במדינה, והם כבר מתפזרים מה שנקרא בין המפלגות. יכול להיות שיש להם אוריינטציה קצת יותר ימנית, אבל בסופו של דבר מי שסובל באמת מה שנקרא מהדמוגרפיה ומהשינויים ומהגיל זה בעיקר ליברמן, ולעומת מרץ שיש לה את אותו מה שנקרא קהל בוחרים נאמן, שהוא יותר נאמן לדעתי ממונגי תומכי מפלגת העבודה שרבים מהם ילכו לגנץ, אז פה יש לליברמן בעיה מאוד מאוד גדולה, ואם אני צריך לאמר בין מרץ לבין ליברמן לגבי העלמות, אז אני חושב שלליברמן יש סיכוי יותר גדול, אם כן אני חושב שבסוף בשורה התחתונה הוא יעבור.
תגיד לי, ומה אתה אומר על כולנו? שר אוצר מאוד מאוד פופולרי כאשר הלך לבחירות לפני 4 שנים, בעקבות כל מיני הרפורמות שהוא עשה, בעיקר אתה יודע, בסולולריים וכדומה, וכולם היו בטוחים שהנה יש לנו פה שר אוצר שהולך לתקוע יתד בתוך הפוליטיקה עם 8 מנדטים, 10 מנדטים, אולי אפילו יותר, ולפתע הוא מוצא את עצמו עם 4-5, ויש כאלה גם טוענים שאולי לא יעבור את אחוז החסימה.
Yeah, המצב של כחלון שאול הוא לא פשוט, כיוון שאתה יודע, אנחנו מכירים, כבר עברנו לא מעט שרי אוצר בישראל, ומצד אחד, אני לא זוכר שר אוצר כל כך חיובי, מה שנקרא, מבחינת זה שאני לא זוכר אפילו גזרה כלכלית אחת ב4 שנים שהוא הטיל על הציבור, ותמיד אנחנו זוכרים את אותם שרי אוצר שמה שנקרא החזיקו את התיק הזה או את הסל תקציבי מאוד מאוד צמוד לחזה. אנחנו זוכרים את, כמובן את יגאל הורוביץ שהוגדר יגאל אנלי, ובבחינה הזו יש לנו את אותו כחלון שאומר משה יש לי לזה ויש לי זה, והוא עושה מה שנקרא מדיניות מאוד מאוד נדיבה. אבל מצד שני אתה רואה את כל הסיפור הזה של מחיר למשתכן, שמצד אחד אולי נתן לכמה אלפים תכלס היום את המפתחות לקבל דירות במחיר מוזל, אבל עדיין נכון שיש איזשהו התמתנות בעליית מחירי הדירות, אבל אין פה שינוי באמת דרמטי.
שינוי מהותי.
מהותי בכל מה שקשור לשוק הדיור, שוק הסחירות רק עולה ועולה, ולמעשה היעלום שבקטר של כחלון די מדשדש, ולכן פתאום הוא עוזב מה שנקרא את האג'נדה הכלכלית שלו, והולך יותר להילחם בוא נגיד על הצד היותר מדיני. הוא מזהה את עצמו יותר מה שנקרא כימין מתון, ימין שפוי אפילו הוא קורא לזה, הוא מה שנקרא קורץ מה שנקרא למנחם בגין, שהוא אפילו מכניס את התמונה שלו בקרזות שלו כדי להגיד אני להבדיל מהליכוד של היום שומר על שלטון החוק, יש שופטים בירושלים, והוא לא ממהר, בוא נגיד, נכון שהוא תומך בנתניהו, אבל הוא אומר, הוא לא פוסל אפילו ככה בשקט, אפשרות לחבירה לגנץ, אם הוא יראה שפתאום נתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה.
תשמע, מאוד מאוד מעניין אותי, כאשר אתה נפגש בפרלמנטים, כבר אמרתי, כן. ברחבי הארץ, ואתה פוגש את האנשים, אז אתה בוודאי פוגש אנשים שהם קנאים לביבי, או אנשים שהם שונאי ביבי, או אנשים שהם עדיין עם זיכרונות וקנאות למפלגת העבודה, או כאלה שמחקו את מפלגת העבודה. אבל האם גם לאנשים כמו בנט או כחלון, אתה שומע אנשים שמדברים באדם בלעת, מוכנים לשים את הגוף שלהם?
הרבה פחות, הרבה פחות. זה נקודה מעניינת. זאת אומרת, תראה...
למה הבאתי אותך? אתה, תשמע, יש סקרים. אתה בא לי מהשטח, ולך אני אומר, אני חושב שאני מתפלא שאיך לא חטפו את המידע שלך עד היום בכל מיני...
אני חושב שדווקא כן חוטפים על ידי זה שגונבים את הרעיונות האלה ומנסים לעשות את זה טלוויזיונית עכשיו.
כן, ראיתי ביום שישי האחרון בדימונה.
בדיוק, כן.
אבל באופן כללי...
אמנון אברמוביץ' יוצא עם קושמרו לשטח.
אבל ברגע שאתה חרשת ואתה חורש כל כך הרבה פרלמנטים, אתה יודע לסמן בעד מה נלחמים, בעד מה לא נלחמים, בעד מי מוכנים לשים את הגוף ובעד מי לא.
אתה יודע מה הכי מדהים, שאול? עד כמה... נטועה עדיין מפלגת העבודה במה שנקרא ביצרים של תומכי ביבי. זאת אומרת, גם אם מפלגת העבודה היום על הקרשים עם 6-8 מנדטים,
הם רואים את מפלגת העבודה כמתנגד.
בדיוק, הם רואים עדיין מה שנקרא בהכל, בתקשורת, במערכת המשפט, כשלוחה של מפלגת העבודה. וזה מחזק אצלי את התחושה שזה לא סתם שמפלגת העבודה, נכון, קם גוף אחר ששאב לה את כל הקולות שזה גנץ, אבל עדיין הערכה שלי שבאמת מפלגת העבודה סיימה את דרכה הפוליטית, כי היא, ואתה יודע, באמת היום בפרספקטיבה של 4 שנים אחורה צריך להעריך מאוד את יושב ראש מפלגת העבודה הקודם, בוז'י הרצוג, שהצליח לעשות, להשיג 24 מנדטים יחד עם ציפי לבני, להעריך אותו מאוד מאוד מאוד, כי באמת מפלגת העבודה השאירה משקעים, בצדק או לא בצדק, כל כך עמוקים אצל, בוא נגיד, באלקטורט כל כך גדול ורחב ברחבי המדינה, בעיקר בפריפריות, שהיא לא יכולה לדעתי להשתקם. היא לא יכולה. זה היה, בוא נגיד, חד פעמי ב-1992 עם רבין, בגלל שעוד פעם שם הצליחו לנצל את התחושה שהליכוד הפך להיות סוג של מפאי מושחת בתקופת שמיר, ובאמת ניצחו ניצחון גדול, עוד פעם עם רמטכ"ל לשעבר, עם גנרל כמו רבין, וזכו ב-44 מנדטים, אבל מאז יש מה שנקרא ירידה די דרמטית מבחינת התמיכה שלהם.
אז אני אנסה לאתגר אותך בשאלה מאוד מסקרנת ומעניינת. אני שמעתי למשל שיש כאלה הטוענים שהבחירות הקרובות עבור מפלגת העבודה זה בחירות ביניים. ובמה מנתחים את זה בצורה כזאת, שלמעשה גם אלה שיצביעו למפלגת העבודה בבחירות הקרובות לא מצביעים לגבי, אבל יש מצביעים חדשים למפלגת העבודה, כי אם למלא זאת הם לא היו עוברים בכלל את אחוז החסימה, שרואים בסתיו שפיר ובאיציק שמולי כדור חדש של פוליטיקאים, והרבה צעירים נסחפים אחריהם. האם יש בזה ממש, או שאתה פוגש בפרלמנטים רק אנשים מבוגרים, וממילא אתה לא יכול לעמוד את הדברים שאני אומר?
קודם כל, רוב האנשים שאני פוגש הם יותר קהלים, יותר מבוגרים, שהם מסורתית רואים בהצבעות הוותיקות יותר את בוא נגיד את האבן השואבת שלהם, והם לא מתחברים מה שנקרא להנהגה הזו של מפלגת העבודה. למה? כיוון, תזכרו, היום למעשה האנשים שמחזיקים במקומות הראשונים במפלגת העבודה הם מה שנקרא מנהיגי המחאה החברתית של 2011. ואני לא צריך להגיד לך, מפלגת העבודה, שהייתה מפלגת שלטון, היו לה, היא החזיקה בכל הדגלים, גם בדגלים המדיניים, גם בדגלים החברתיים, והיום למעשה מי שמחזיק במקומות הראשונים, אין להם בכלל אג'נדה מדינית. אנחנו לא יודעים מה השקפות העולם שלהם, הם אנשים חברתיים מדי. זאת אומרת, מפלגת העבודה עבור הרבה מאוד אנשים הפכה להיות מפלגת נישה חברתית. חשובה, מעניינת, אבל לא מפלגת שלטון.
זאת אומרת, אתה בעצם אומר את הדברים שאני מנסה להציג, אבל ביתר סט, ואתה מסביר שעדיין לא, שמולי למשל, או סתיו שפיר, הדור החדש של המנהיגים, לא יכולים לסחוף אחריהם המונים.
ממש לא, כיוון שעוד פעם, יש להם אג'נדה חשובה מאוד. שמולי הוא חבר כנסת מצטיין, אבל הוא מתעסק, מה שנקרא, בוא נגיד, בעושק של קשישים, והגברת סתיו שפיר עובדת קשה מאוד נגד מה שנקרא הלובי המתנחלי בכנסת, ובודקת בדיוק לאן תקציבים הולכים. זה דברים מאוד מאוד חשובים, אבל לאף אחד מהם אין מה שנקרא קילומטראז' או מה שנקרא, לא רק קילומטראז', גם את בוא נגיד, את הסמכות להיות, אתה יודע, זה מדינה מורכבת. אתה לא רואה היום, הוא סיים במקום הראשון, במדינה כמו ישראל, שבוא נגיד סדר היום שלה הוא באמת ביטחוני, מדיני, חברתי. אתה לא רואה באמת את איציק שמולי ואת סתיו שפיר, אלה שירימו להם טלפון בשתיים בלילה ויגידו להם לתקוף או לא.
אז אולי פה גבא יעשה נכון שהביא שחקן חיזוק את רוסו?
כן, תשמע, זה מה שנקרא מעט מדי ומאוחר מדי.
מצ'ואיסט, שעובר טוב מסך.
הכל טוב ונכון, אבל תשמע, מפלגת העבודה הייתה תמיד המפלגה של הגנרלים. ואתה יודע,
דרך אגב, בניגוד אולי למה שהציבור חושב,
נכון.
במפלגת העבודה הייתה קדנציה אחת עם שלושה רמטכ"לים, כפי שיש היום בכחול לבן.
חיים בר-לב, רבין. ופועד?
וזה, איך קוראים לו? מוטגור.
מוטגור, נכון. תשמע, טוב, זו הייתה מפלגת העם בשנות ה-70, ולכן, אתה יודע, כל ה... גם כל הפורומים האלה של האלופים, שכאילו שלום וביטחון, שצ'יץ' ניהל אותו הרבה שנים. צ'יץ' מצד אחד היה ליכודניק, אבל ככל שהוא התבגר, אנחנו יודעים לאיזה כיוון הוא הלך.
הוא גם ארגן את אותו כנס.
את עצרת רבין, בוודאי. בוודאי. ולכן, אתה יודע, כשמנסים פה ומנסים לייצר כאילו סיטואציה, כאילו מפלגת העבודה היא איזו מפלגה שלא מבינה ולא יודעת איך לנהל את המדינה ואיך לטפל בכל העניינים הביטחוניים, זה נראה לי די מגוחך. אבל עוד פעם, מפלגת העבודה לדעתי סיימה את הדרך הפוליטית שלה כמפלגת שלטון, ויכול להיות שכחול לבן, בוא נגיד, בלבוש החדש שלה, שואבת, כמובן, שואבת המון המון כוחות.
אתה כבר אמרת קודם לכן, זה ביבי נגד כל השאר. וכאשר אתה יושב בפורומים כאלה, באמת מדברים גם מצביעי הליכוד, בוא נאמר, הקנאים, רק על ביבי, לא מדברים על האחרים.
לא, אתה גם מזהה, בוא נגיד, ככל שהעניין המשפטי נגד ביבי קורם עור וגידים, ואתה יודע, תומכי הליכוד הם לא בבונים. אתה יודע, מנסים, יש כאלה שכאילו מנסים לייחס להם כאילו עיוורים ועיוורון וכל זה, זה לא נכון. וככל שהדברים האלה מתחילים ומתקרבים, מה שנקרא, אז הם אומרים, לא לעולם
לא
חופן,
על מן ישראל.
ולא על מן ישראל, הם מאוד מתגאים, מה שנקרא, ב... סוג של ניקוי האורוות שנעשה בפריימריז האחרון, שבו האנשים שכאילו היו פחות הצטיירו כרצינים, נדחקו או נפלטו החוצה, והצטרפו כוחות חדשים, והם אומרים, אוקיי, אז גם אם נתניהו ילך, עדיין יש כוחות טובים וסבירים, אם כי לדעתי לליכוד יש הרבה מאוד ניסיון מיניסטריאלי, אבל אני עדיין לא רואה, ויכול להיות שזה בגלל נתניהו, שלא ייצר, בניגוד למנהיגים אחרים, לא ייצר מה שנקרא מחליפים. ביבי לא אוהב לעבוד עם מה שנקרא מישהו שיהיה מחליף עבורו. יש לו הרבה מאוד ניסיון מסביב לשולחן הממשלה, אבל אני לא רואה בינתיים אחד בתוך הליכוד שיכול להיכנס לנעליו כראש ממשלה.
תגיד לי, מכל החבר'ה האלה שנדחקו אחורה, אחד מהם, אורן חזן, הקים מפלגה ומתמודד עם צומת, עם הצומת בשם צומת ההיסטורית של רפול. אתה מרגיש בשטח שיש איזושהי תמיכה?
ממש לא.
ממש לא.
תראה, מצד אחד, טיפש הוא לא. אורן חזן, אני שמעתי אותו לא פעם מדבר ומתבטא, והוא מתבטא, יודע להתנסח, והוא בחור אינטליגנטי. חבל שהוא, מה שנקרא, מנקז את היכולות הדי גבוהות שלו למקומות פופוליסטיים, לגזענות, למיזוגניה, לשנאת ערבים. זה עצוב וחבל, ואתה יודע, אני מצפה מבן אדם שהוא בן אדם צעיר להיות קצת יותר פתוח, קצת יותר מפוקח ופחות פופוליסטי. בסופו של דבר, גם במחנה הליכוד הבינו שהוא יותר גורם נזק מאשר תועלת, ופלטו אותו החוצה.
ובכל זאת, דוד ביטן, מיקי זוהר, הצליחו לשרוד, אמנם לא במקומות הקדמיים, אבל במקומות 20 פלוס.
תראה, דוד ביטן הוא, בוא נגיד, תעלומה. כי מצד אחד הוא נתפס אתה יודע, כפופוליסטי, אבל אם אתה תעשה בדיקה במשכן הכנסת, או סקר כזה, אתה תראה שהוא אחד מחברי הכנסת האהובים, ואני לא מדבר איתך רק בצד הימני של המפה, תשים לב שגם כשהיה כל סיפור החקירות סביבו, לא ראיתי התלהמות גם מצד שמאל של חברי כנסת שנגיד סמכו לעידו, וזה מלמד שמצד... עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, בניגוד לנתניהו, שתוקף מאוד את התקשורת, ביטן הוא אחד החברי כנסת מצד הליכוד, שמשתף הכי הרבה פעולה עם התקשורת. אני כמעט לא שומע אותו מסרב לרעיונות, גם בסיטואציות לא פשוטות. ובניגוד בוא נגיד, הדימוי שלו, אני חושב שיש בו הרבה מאפיינים חיוביים.
מעניין אותי האם גם עשית או ביקרת בפרלמנט שכזה וכתבת במגזר הערבי?
כן, הייתי בסכנין.
בסכנין?
כן, הייתי בסכנין, בוא נגיד, נדמה לי...
אז זו לא הפעם הראשונה שהיית בסכנין.
הייתי מאוד פעמים בסכנין.
משום שהיית בגלל הכדורגל בשנים שהם זכו בגביה ושחקו הרבה פעמים.
בוודאי,
בוודאי. מה גילית שם?
גיליתי שם אוכלוסייה מאוד משכילה, מאוד מעורבת פוליטית, אבל מצד אחד מודעת לזה שלא תהיה שום חברה במזרח התיכון שתספק לה מה שנקרא תנאי מחיה כמו שהמדינה היהודית מספקת, אבל מצד שני, אתה יודע מה הם אומרים שאול? הם אומרים, לא מספיק לנו שאתם נותנים לנו לאכול ולשתות. אנחנו גם רוצים הכרה לאומית, אנחנו רוצים הכרה פוליטית, וגם אם אנחנו נמצאים, בוא נגיד, בתוך הדילמה הזו של גם להיות ישראלי וגם להיות פלסטיני, אנחנו לא שונאי המדינה, אנחנו לא חותרים תחתיה, והכי מעניין, ואתה יודע, אנחנו מכירים את סכנין. סכנין זה אחד המקומות הכי רדיקליים באוכלוסייה הערבית, משם גם בא יום האדמה ב-1976, במשולש הזה שם באזור מסגב, הם הקיעו ובשמחה את חנין זועבי. הם טענו שחנין זועבי
עשתה להם נזק.
עשתה להם יותר נזק מתועלת, כשהיא התעסקה כל הזמן, מה שנקרא, בשאלת הלאומנות, בשאלת העניין הזה, הסכסוך הישראלי-ערבי הגדול, ופחות התעסקה בבעיות הגדולות מאוד של הציבור הערבי בתוך המדינה.
והתרשמת שהציבור הערבי יצביע באחוזים גבוהים לרשימה הערבית?
תשמע, אתה יודע מה היה אחוז ההצבעה לרשימה הערבית בסכנין? 98%.
וזה יחזור על עצמו לדעתך?
תראה, הם היום מפוצלים.
כן, כן,
ולכן, ברור. חושב,
אבל
תראה,
הרשימות הערביות.
כן,
בסדר, בוא.
אין לי ספק שהקולות התחלקו שם, אם כי יש שם סוג של אכזבה, אבל אני לא רואה, תראה, אני שואל אותך, נראה לך שהאוכלוסייה הערבית, גם אם היא כמובן לא תצביע לליכוד ולביבי נתניהו, גם בגלל ההתבטאויות שלו כלפי המגזר הזה, אבל אתה רואה את האוכלוסייה הערבית מצביעה לשלושה רמטכ"לים?
לא, אבל בעבר הצביעו
למפלגת העבודה
ולמרץ.
נכון, אני מסכים איתך, אבל בוא נגיד שקרו, בוא נגיד, בעשור האחרון, מאז כל המהומות הגדולות האלה בצפון, חלה סוג של הקצנה, ולמעשה, אתה יודע, אני חושב שהרשימה המשותפת עשתה פאול עצמי, גול עצמי ענק, בבחירות הקודמות, שהיא סרבה אפילו לחתום על הסכם עודפים ממרץ. וברגע שהיא עשתה את זה, היא מה שנקרא, הוציאה את עצמה, מחוץ למשחק כן. הפוליטי שלנו. ולכן...
אבל אני חייב לשאול אותך, כן. האם לדעתך הסלוגן של הליכוד, או אפילו בדף המסרים, שזה ביבי או טיבי, לא מחזק את הרשימות הערביות? בסופו של דבר, זה נותן להם איזשהו...
תראה, הרשימות הערביות הן כמו הרשימות החרדיות. הן יהיו תמיד בערך פחות או יותר...
לא, אבל הבערך הוא פחות הזה במציאות שלנו, אם הם יהיו 12 או 13 או 14 מנדטים,
זה משנה.
זה הבדל מהותי.
נכון, אבל אנחנו מכירים את דפוסי ההצבעה בפוליטיקה הישראלית, ואנחנו יודעים שאם נגיד היהודים מצביעים 72, 73, 74 אחוז בבחירות הקודמות, אז הערבים מצביעים בערך 8-9 אחוז פחות, וכי הם מרגישים, מה שנקרא, חלקים גדולים הם מרגישים שלא סופרים אותם, תיסע ביישובים הערבים, תראה, הם חיים בערך 30 שנה אחרי המגזרים היהודים, ואני מדבר איתך אפילו על נגיד סכנין למשל, שהיא קיבלה מעמד של עיר, והיה לה ראש עיר, מה שנקרא, די דומיננטי ומוצלח כמו מאזן גנאים, שהביא הרבה מאוד משאבים וכסף ובנה, ועדיין הפסיד בבחירות האחרונות. סכנין...
אבל הוא הולך לכנסת עכשיו.
הוא נכנס?
הוא ברשימה, הוא מקום ברשימה. שלישי ברשימה.
אוקיי. אז אנחנו מכירים את מאזן, ואני חושב שמאזן הוא מסוג האנשים שחשוב שיהיו כמוהם, מהמגזר בפוליטיקה, כי הוא היה גורם מאחד ומחבר, וכל מה שעשו הפוליטיקאים, לפחות ברשימה המשותפת, זה היה לפלג, ואין מה שנקרא אשמים בצד אחד, כולנו אשמים.
טוב, זה הזמן לעבור לשמוע מעט מוסיקה, ואנחנו חוזרים אליך, אביעד פואורידיס. אתם מאזינים לחקירה צולבת, ואנחנו עם העיתונאי אביעד פואורידיס, ואנחנו נמשיך ונשוטט עם הפרלמנטים שלך. אז סיפרת לנו שהיית בסכנין, ואת הרשמים שלך מסכנין. אתה מתכוון להמשיך עם הסבב הזה גם בשבועות הקרובים?
ברור. תראה, ככל שאנחנו נתקרב, אני מתאר לעצמי גם שאנשים יותר יהיו כבר נעולים ומעודקים, כי אנשים מדברים על בערך 20% שמקבלים את ההחלטה שלהם, מה שנקרא, ביומיים שלושה האחרונים, אתה יודע, וזה קהל עצום. ואני מתאר לעצמי שהדעות יתחברו, תהיה הרבה יותר, מה שנקרא, יהיה הרבה יותר מתוח, והשולחנות גם יתלהטו, כיוון ש... אתה יודע, במציאות הישראלית, שאול, חודש זה נצח. היום מישהו דיבר איתי על זה שיכול להיות שאפילו מישהו ינסה ליזום איזשהו מהלך צבאי. ואני אמרתי, הורדתי אותו מזה, כי אמרתי
לא
שנתניהו, אתה יודע, אפשר להגיד עליו המון המון דברים, אבל הוא איש מאוד מאוד זהיר. וללכת לאיזשהו מהלך צבאי, שאתה לא יודע גם איך הוא יעבור.
זה יכול גם לבוא אליו כבומרנג.
באסון. אז אי אפשר לדעת מה זה השאלה. מה קורה אם מה שנקרא השכנים שלנו מעבר לגבול ינסו מה שנקרא להתערב ולהחליט שהם לוקחים את היוזמה ויוצרים פה איזשהו מהלך שמה שנקרא game changer. אתה הרי אף פעם לא יודע, נגיד, מה חמאס רוצה. האם חמאס רוצה שביבי ימשיך להיות ראש ממשלה? האם הוא רוצה שגנץ יהיה ראש ממשלה?
תגיד לי, אתה חשבת אולי לקחת את הצלמת שלך, לעבור את הגבול ולהיכנס לפרלמנט בעזה?
הלוואי שהייתי יכול לעשות את זה. אתה יודע, כשהייתי, בוא נגיד, בתקופת אוסלו, היה איזשהו חלון זמן שאפשר היה לנסוע לעזה. זה היה מדהים. ויום אחד, עוד הייתי בידיעות אחרונות, היה משחק, נבחרת פלסטין שיחקה נגד סוריה, במוקדמות גביע העולם שם באזור של אסיה.
שיחקו גם בשנה.
נכון, נכון. אבל אז זה היה זה, ואתה זוכר את ה... היה שם איזשהו סיפור... עם נבחרת פלסטין ומשהו, מישהו קילל שם את ערפאת, מוסטפא טלס, שר ההגנה הסורי, קילל אותו בקללות נוראיות.
הייתה איבה.
הייתה איבה, ואז היה משחק בין סוריה לנבחרת פלסטין, והפלסטינים ניצחו 1-0 משער של בחור, אני זוכר את השם שלו, מוחמד אל-קורד. ואותו מוחמד אל-קורד...
זה היה שהמאמן שלהם היה ישראלי מחיפה.
עזמי נאסר.
עזמי נאסר.
לגמרי.
ישראלי מחיפה.
לגמרי, נכון. ישראלי ערבי שגדל בהפועל חיפה, נפטר כבר. ואותו מוחמד אל-קורד הזה היה, הפקיע את השער הגדול הזה. ואיפה הוא גדל? הוא גדל במחנה הפליטים שייח' רדואן. אני רק מתחלחל מהמחשבה שאני עם מונית, נסעתי עם, אני כבר לא זוכר מי היה הצלם שלי אז בידיעות, עברנו, הגענו למחסום ארז, עברנו את המחסום, נכנסנו למונית עזתית עם מלווה, נסענו למחנה הפליטים שייח' רדואן. תחשוב, שאול, אתה יודע, והאמת, לא הרגשתי פחד. זה מדהים. אני לא מדבר איתך על שנות ה-70 שאנשים הלכו לעשות שוק בעזה. אני מדבר איתך על שנת 97, נדמה לי, 98, 99, וריאנתי את אותו בחור, והוא דיבר על שלום, והוא דיבר על זה, ופתאום מגיע אבא שלו, ומסתבר שאבא שלו ישב בכלא אשקלון על איזו זריקת רימונים באיזשהו מקום באשקלון, בוא נגיד 20 שנה קודם, והוא דיבר שצריך לעשות שלום וצריך להפסיק את המלחמה, והייתה תחושה שבאמת יש איזה סוג של אמינות במה שהוא אמר. וכשאתה שואל אותי, היום זה בלתי מציאותי לקחת את הצלמת שלי ולעבור מעבר לגבול.
טוב, אז לעזה אתה לא תיסע, אבל לעוטף עזה?
כן, ברור, אתה יודע, זו אוכלוסייה...
עוד לפני הבחירות האלה?
תראה, הייתי בסדרות כבר, בוא נגיד שהטור הראשון שלי היה בסדרות, שהיא עיר, מצד אחד עיר מאוד ליכודית,
עירו של אמיר פרץ.
עירו של אמיר פרץ ועירו של אלי מויאל, שעוד פעם, אמיר פרץ, זה מדהים, אמיר פרץ, כשהוא היה יושב ראש מפלגת העבודה, הוא הביא המון המון, לדעתי אפילו מפלגת העבודה ניצחה בבחירות, אני לא זוכר מתי הוא היה יושב ראש מפלגת העבודה, אבל כשהוא היה יושב ראש מפלגת העבודה, לדעתי מפלגת העבודה ניצחה בסדרות. הבעיה עם, והוא ניצח בהרבה מאוד יישובים, עם אוכלוסייה צפון אפריקאית, אוקיי? הבעיה היא, ופה אני חושב שהיה איזושהי הצבעה גזענית מצד תומכי מפלגת העבודה, בוא נגיד שתומכי מפלגת העבודה בגבעתיים, תומכי מפלגת העבודה ברמת אביב, המסורתיים, הלכו לקדימה של אריק שרון. והוא הביא נדמה לי 19 מנדטים, ורוב 19 המנדטים האלה היו של בני עדות המזרח שהלכו אחרי אמיר פרץ, אבל הוא לא הצליח לקבל את המנדטים של הקהל המסורתי של מפלגת העבודה.
טוב, אז אתה תהיה עוד בעוטף עזה עוד לפני הבחירות?
כן, אני מקווה אולי בשבוע הבא. הפעם אנחנו ניסע מה שנקרא לקיבוצים של כפר עזה, של עוטף עזה, אולי לכפר עזה, ונשמע מה יש...
מאוד מעניין לשמוע.
נשמע מה יש לה...
מה הם מתכוונים להצביע?
בדיוק. תשים לב שלמשל חיים ילין, שעזב את המפלגה של את יש עתיד של יאיר לפיד, הצטרף למפלגת העבודה כמספר 10, והוא איש קיבוץ, נדמה לי, או נתיב העשרה, או מושב נתיב העשרה.
הוא היה ראש מועצה מקומית.
נכון, הוא היה ראש המועצה, כן, של שער הנגב, נדמה לי.
כן, כן, כן.
יהיה מאוד מאוד מעניין לשמוע את התושבים.
אז אני מבין שנשארו עוד 4 שבועות, 4 ימי שישי עד לבחירות, ואתה עוד מתכוון להמשיך את הסבב ולהביא רשמים מן השטח.
לגמרי. אנחנו נהיה שם עד הרגע האחרון. ננסה להגיע, בוא נגיד, לקראת הסוף ליישובים שהם ה... בוא נגיד, אתה יודע, כשאתה נוסע לפעמים לסדרות למשל, או לסכנים, או לנהלל, אז אתה פחות או יותר, אתה יודע מה אתה מקבל. אנחנו ננסה ללכת לערים המעורבות, לערים שבאמת, אתה יודע, פעמים, כמו שהיה את אותם מערכות בחירות בבליך, שכאילו ידעו לשקף את ההצבעה, אז יש נגיד, למשל, עיר כמו רחובות שטוענים כלפיה.
רחובות עיר עם למעלה מ-200,000 תושבים.
בערך סביב 200,000 תושבים, ואומרים שרחובות...
עיר המדע.
נכון, אבל עיר גם עם אוכלוסייה דתית גדולה, ואוכלוסייה ימנית גדולה, ואומרים שרחובות לרוב יודעת לשקף מה שנקרא...
עיר ללא רחמים עם ראש עיר רחמים.
נכון, רחמים מלול, שהיה פעם איש שס, והיום הוא מזוהה עם הליכוד.
הליכוד, אבל הוא הלך להתמודד ברשימה עצמאית.
נכון. ראש עיר מוצלח, אגב.
כן. תאמר לי, בבקשה, אביעד, אילו היום אתה על פי ה... התרשמויות שלך בפרלמנטים אזוריים, צריך להעריך את תמונת המנדטים בתשעה באפריל. אתה יכול לצייר לנו איזושהי תמונה
קשה
כזאת?
קשה מאוד מאוד להעריך. תשמע, אתה רואה את הסקרים, אתה זוכר מה קרה ב-2015? הרצוג הוביל בצורה, בוא נגיד, בפערים לא ענקיים, אבל בצורה די ברורה על, על נתניהו, בפרש של 3-4-5 מנדטים. הליכוד היה סביב 20 מנדטים, הרצוג קיבל את אותם 24 ששיקפו את הסקרים, אבל תוך יממה הליכוד עלה מ-20 ל-30 בגלל אותו נאום מפורסם של הערבים נוערים. הוא פשוט מאוד, כל המנדטים, הוא לא שאב אותם ממחנה אחר, הוא שאב אותם למעשה מהבית היהודי, שהיה כל הסקרים 16 ופתאום ירד ל-8. זה מאוד מאוד מעניין, הערכה, יש תחושה ש... ביבי הוא מאוד מאוד חזק מצד אחד, אבל יש מחנה ענק שסבא ממנו. ולכן יכול להיות שאנחנו חוזרים, שאול, לדפוס היותר ותיק, ישן, של שתי מפלגות גדולות.
ראשי חץ.
עם 70-75 מנדטים, מה שמלמד שיש סיכוי טוב שאנחנו הולכים לממשלת אחדות לאומית, ולא משנה מי ירכיב את הממשלה.
כן, אבל על פי האמירות של האנשים מן הצד של מרכז שמאל, ממשלת אחדות לאומית תוכל להיות רק אם ביבי לא יהיה ראש ממשלה והליכוד יצטרף.
נכון, אבל עוד פעם, שאלה עד כמה, בוא נגיד בהנחה שגנץ מנצח, נגיד ב-18 מנדטים, מה שנקרא ניצחון מובהק.
אם גנץ ינצח, אז לא נראה לי שביבי יישאר בזירה.
אז זהו, אז אני אומר שיכול להיות שאם, תראה, גם אם הוא ינצח ב-18 מנדטים, עדיין הגושים יהיו די צמודים.
אבל
יש לי תחושה שנתניהו, שבאמת היה אחד מראשי הממשלה הכי דומיננטיים, לא נראה לי שהוא יהיה מוכן להיות מה שנקרא גלגל שני, ואפילו להיות שר בכיר של ראש ממשלה שזה לא הוא.
אם הוא שר, אז הוא צריך להתפטר תחת כתב אישום.
נכון, נכון.
רק לראש ממשלה יש...
נכון, ולכן אני אומר, על פניו אנחנו רק 30+ ימים, שזה נראה מעט, אבל במציאות הישראלית, בפוליטיקה הישראלית, זה נצח, וכיוון שנתניהו הוא שואל פוליטי כל כך, מה שנקרא, מנוסה, אתה לא יודע מה הוא יעשה. הוא ינסה מה שנקרא אולי לשמר ולמקסם, אין לי מושג, וכל נבואה, אתה יודע למי ניתנה, אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה.
תשמע, אתה את רוב הקריירה שלך כעיתונאי עשית בספורט.
נכון.
ונראה לי שגם אתה היום מבין שהתחזיות בפוליטיקה יותר קשות מאשר התחזיות בספורט, למרות שהכדור הוא עגול.
נכון, תשמע, היום קודם כל בספורט, לפחות בכדורגל התמונה די ברורה, יש לך מועדון כדורגל אחד. אם חשבנו, בוא נגיד לפני שנה שנתיים, שבאר שבע היא כוח חדש בכדורגל, אז אני חושב שההליכה של אלונה ברקת, בוא נגיד, לפוליטיקה,
תחזיר אותנו לימים שהיו.
אני מסכים, זאת אומרת, למרות שהיא מנסה להרגיע, יש השלכות משמעותיות לעזיבה שלה, והיא גם רמזה שהפועל באר שבע היא למעשה על המדף, והיא מחפשת, היא מחפשת למכור את המועדון הזה, ואני לא רואה במצב של הכדורגל הישראלי קופצים גם על מועדון כמו הפועל באר שבע, ומכבי תל אביב נראה לי בעשור הקרוב לפחות הופכת להיות, אם אני מעריך, בין 7-8 אליפויות בעשור הקרוב, אולי מכבי חיפה תגנוב איזה אליפות אחת, אבל אתה צודק שהיום הפוליטיקה יותר... מורכבת ומאורפלת מאשר הכדורגל שלנו. ראוי והיה שוער טוב וזה, אתה יודע, ואנחנו יודעים שהיו מלא כדורגלנים טובים בכדורגל הישראלי שניסו את מזלם או בניהול ובאימון, והיו כישלון מוחץ. והסיפור של הפועל באר שבע, בוא נגיד בעשור האחרון, זה גם אלונה ברקת וגם אליניב ברדה, והפועל באר שבע זקוקה מה שנקרא למה שנקרא לדמות משמעותית שתעמוד מאחורי המועדון, ולא כל מיני קופים או אנשי קש כאלה שכאילו ייצגו אותה. אני לא מאמין בזה. מועדוני כדורגל גדולים צריכים מה שנקרא מישהו כתובת.
השבוע אמר לי מישהו משפט ענק, אם אתה תצליח לזהות מה תמון במשפט הזה, אני מסיר את הכובע בפניך. הוא אמר לי, בבאר שבע יזכרו את הדבש ואת העוקץ. זה אומר לך משהו?
כן. אתה מתכוון למנהל דבש?
ליושב ראש צורי דבש.
צורי דבש.
לקח שתי אליפויות ב-74 ו-75, והיא לקחה שלוש אליפויות בשלוש שנים הקודמות, ואז ניסו להסביר לי, היה צורי דבש שהביא לנו דבש, ואחרי זה, הנה בא...
אני לא חושב שאלונה היה עוקץ.
היא לא עוקץ, הם מרגישים ככה. אנחנו יודעים, תראה, מה שאנחנו מבינים, אותי לא יצליחו לשכנע שמי שבא והביא שלוש אליפויות לקבוצה, אפשר בכלל להגיד עליו מילה רעה.
שאול, תשמע.
מותר לה לעשות מה שהיא רוצה ומתי שהיא רוצה.
קודם כל, זה נכון, ומי כמוך יודע, ואתה, בוא נגיד, היית גם עיתונאי וגם... קצין עיתונות של ההתאחדות לכדורגל במשך עשרות שנים, וליווית גם כעיתונאי וגם כקצין עיתונות עשרות ואולי מאות כוכבי כדורגל שכוכבם דרך, וברגע האחרון שאפשר היה לדרוך עליהם, דרכו עליהם. זאת אומרת, התהילה פה היא מאוד מזמנית, מאוד קצרה וזמנית, נכון? וגם אם אלונה ברקת באה ומשקיעה מאות מיליונים במועדון כדורגל ומרימה אותו מאפר, אז בסופו של דבר, תראה, זוכרים לה בסוף את זה, ותראה מה עושים לבן עיון היום, ותראה את אליניב ברדה, איך הוא מסיים בצורה די עצובה את הקריירה
ואתה
שלו.
ואתה עכשיו תעני לי על שאלה לא פשוטה. ב-10 באפריל, כאשר יראו את תוצאות הבחירות בבאר שבע, המפלגה של בנט מקבלת יותר מנדטים או פחות מנדטים?
אני חושב שהמשקל... של אלונה ברקת האלקטורלי הוא אפס. אני לא חושב שאנשים...
אמרת את הכל.
אני לא חושב שאנשים... יותר מזה, תחשוב על זה שהרבה מאוד אוהדים של הפועל באר שבע שהצביעו לבנט, עכשיו יענישו את בנט על זה שהוא לקח להם את אלונה ברקת, והלכו אולי להצביע לביבי. לכן אני לא רואה אף אחד, אתה יודע, אלונה ברקת הוכיחה את עצמה כאשת כדורגל מהמעלה הראשונה, באמת עשתה משהו גדול, והניסיון מלמד אותנו שמה שאתה טוב בו במקום אחד לא אומר שאתה תהיה טוב בו במקום אחר. חובת ההוכחה היא עליה. אני, התחושה שלי שהיא לא תטביע את החותם שלה על הפוליטיקה.
אביעד פוארילס, אני רוצה לומר לך שהיה לנו תענוג להריח אותך כאן בשעה האחרונה. הזמן עבר, חלף לנו מהר. אם אתה רוצה לסיום משפט מסכם, יש לך את הדקה.
תשמע, היה לי קודם כל כיף לשבת איתך. אנחנו באמת צועדים המון המון שנים, בוא נגיד,
כן, מכירים. כן, כבר יש לנו גם ברדיו יחד.
יש לנו קילומטראז'
לא רחוק מפה.
נכון, יש לנו קילומטראז' לא ארוך, היה לי תענוג. ואני מאחל לך שתמשיך לעשות את מה שאתה אוהב, ואתה עושה אותו טוב, ובעיקר רק בריאות.
מאזינות ומאזינים, שוב, תודה לאורח שלנו, אביעד פוארילס, ישראל היום, ומי שגם מנחה שבתות תרבות, נכון. תמשיך לעשות את זה. אני קיבלתי פידבקים טובים מאוד על העשייה שלך, ותודה לך, שוקי אברהם, המפיק שלנו. אנחנו נשוב ונשתמע ביום שני הבא, אותו מקום.